עד שלא נגחה ילדה, אמי שנגחה ילדה, משלם חצי נזק לפרה ורבי הנזק לוולד. וכן פרה וכולו, לא ניכנס כרגע לפרה. סיפור של המשנה, שור נוגח פרה, כמו שדיברנו בבוקר, מוצאים את הוולד, את העובר, כי בכל שהוא יצא ומת. שתי אפשרויות לציור הזה, אפשרות אחת, שהנגיחה הייתה עוד בזמן ההיריון של הפרה, וזה מה שגרם לה להפיל את הוולד, ואז בעצם יש אחריות לבעל השור לשלם גם על הנזק לגבי העובר. אפשרות שנייה, שבמקרה היא הפילה כבר קודם, ואחרי זה השור נגח אותה, ולכן יש לו אחריות לשלם רק על הפרה. לפרה בוודאי הוא צריך לשלם, הם חולקים האם יש להם תביעה, מגיעים לבית דין, הוא אומר, הבעל הפרה אומר, רוצה שישלם לי גם על העגל שהפסדתי עכשיו, הוא אומר, מה פתאום, אני משלם לך רק על הפרה, לא על העגל. אומרת המשנה, על העגל הם חולקים. בגלל שמדובר פה בשור תם שמשלם חצי נזק, על הפרה הוא ישלם חצי נזק כי אותה בוודאי הוא הזיק, על הוולד הוא ישלם חצי נזק, אבל בגלל שיש ספק, אז הם חולקים את החצי נזק הזה. אז חצי מחצי יש רבע תשלום על הוולד, זה הדין של המשנה. אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה אמר שמואל, זה דברי סומכוס. דאמר ממון המוטל בספק חולקין. אבל חכמים אומרים, זה כלל גדול בדין המוציא מחברו עליו הראיה. והמשנה שלנו רק לשיטת סומכוס, אבל לשיטת חכמים, המוציא מחברו עליו הראיה, על הפרה, ואנחנו שנינו מסכימים שהוא הזיק, אין בעיה, על הוולד יש מחלוקת, על העובר יש מחלוקת. אז עד שלא תביא ראיה, בעל הפרה, אני בעל השור לא משלם לך כלום. תביא ראיה, נדבר. מחלוקת שסומכוס וחכמים מופיעה בעוד מקומות, לדוגמה מחליף פרה בחמור וילדה, לקח חמור וילדה ומחליף אותם בפרה, או יש פירוש אחר שהוא מחליף פרה בחמור ואחרי זה הוא גם רואה שהיא ילדה הפרה הזאת, אז יש ויכוח האם הוא צריך גם את העגל להביא או לא, בסדר, אותו עיקרון, מחלוקת סומכוס וחכמים, בסדר? עכשיו אמרנו שסומכוס וחכמים פה הם לא מתבטאים בלשון מקבילה, זאת אומרת, כנגד הלשון של סומכוס, ממון המוטל בספק חולקין, היה אפשר להגיד, אין חולקין, יכולים לבוא חכמים ולהגיד אין חולקין. אין חולקין ופטור, או פטור הנתבע, לא יודע, משהו כזה. כנגד הלשון של חכמים המוציא מחברו עליו הראיה, היה יכול להגיד אין עליו הראיה, לא צריך להביא ראיה. אז מה? בסדר, אז אין לזה רלוונטיות לכלל הזה. זאת אומרת, כל אחד אמר פה כלל שהוא לא עומד אחד מול השני. זאת אומרת, סומכוס היה יכול להגיד יחלוקו, וחכמים יכול להגיד פטור. לצורך העניין, אם היינו רוצים כדי להתעלם רגע פה מהכללים, רק לדבר דינית, בסדר? הייתי רוצה לדבר דינית, היה יכול להגיד סומכוס יחלוקו, חכמים אומרים פטור, פטור מלשלם. ואז אני מבין, זה באמת שני דינים שעומדים אחד מול השני, או שמשלם חצי, או שאפשר להגיד ככה, ישלם חצי או לא ישלם כלל, בסדר? יש דרכים אחרות. עכשיו, הציפייה הזאת היא לא, אנחנו לא רואים אותה באוויר. רוב המחלוקות במשניות, ויש גם אחרונים וראשונים שמקשים בכל מיני מקומות, למה אמרת לשון, למה הוא אמר ככה ולא אמר בצורה מקבילה. לדוגמה, דוגמה מובהקת לדבר הזה, ואני חושב ששם פני יהושע שואל את השאלה, שמחלוקת רבי וחכמים, ונמצאת גם בברכות וגם במגילה, לגבי קריאת שמע, אז יש מאן דאמר קריאת שמע ככתבה, ושאני אומר בכל לשון, בסדר? לכאורה זה לא מקביל, תגיד בלשון הקודש או בכל לשון. ככתבה ובכל לשון זה שני ביטויים שונים, בסדר? הם לא עומדים אחד מול השני. אז שם מקשים האחרונים, ואנחנו מכירים גם הרבה סוגיות שבהם שואלים, הגמרא באה ושואלת, רגע, תיקח את הדברים של, לא יודע מה, נגיד רבי יוסי מול לצורך העניין רבי מאיר, או תנא קמא מול רבי יוסי, אם תדייק בדברי רבי יוסי יצא שהוא סובר כך, כך וכך, אבל זה לא הגיוני כי הוא סובר משהו אחר. לא, הוא אמר את הלשון הזאת רק כדי להתייחס באות, כאילו, על גבי מה שאמר תנא קמא, כי רצו להגיד באותה לשון, זאת אומרת לשים אחד מול השני, אבל באמת הוא סובר יותר קיצוני. בסדר? וכל מיני, זאת אומרת, אנחנו רואים שכבר בגמרא, ואחרי זה בראשונים ובאחרונים, יש ציפייה עקרונית שבעיקרון, כשזה אפשר וזה מסתדר, אז הלשון של הלשונות של המחלוקות המקבילות אחת מול השנייה. כשזה לא ככה, זה סימן שאלה. אני אומר, סימן שאלה, לא שאנחנו ממציאים אותו ולא שהרב הייתמן ממציא אותו, כבר הגמרא כבר שואלת את זה, ובראשונים ובאחרונים. יש דוגמאות לדבר הזה, כן.
רגע, איזה לשון לא
מתאימה? הבאנו דוגמה בקריאת שמע, שם הבנת? פה, אז אמרנו, זה הלשון של המחלוקת, בסדר? זה סומכוס וזה חכמים, בסדר? זה לא אמירות שהן אחת מול השנייה. עוד מעט נוכיח את זה יותר חזק למה הם לא אחת מול השנייה. אבל קודם כל, לפני המקורות הנוספים, אם הם היו רוצים לדבר בצורה ישירה אחד מול השני, היה אומר לי סומכוס, משלם חצי. היה אומר, אומרו חכמים, פטור מלשלם. בסדר? או צורות אחרות. חכמים סוברים, המוצאים לחברו עליו ראייה. סומכוס סובר, לא עליו ראייה, לא. למה? מי אמר שהראייה היא על זה שרוצה להוציא את הכסף? עקרונית, אפשר גם להגיד סברה אחרת. אבל אין התייחסות של סומכוס לכלל שמביאים חכמים, ואין התייחסות של חכמים לכלל שמביא סומכוס. ועוד רגע נחדד את זה יותר חזק, כן.
אני יכול לקשוט על השאלות הראשונה, מובן נמצא ספק חולקים, וכאורה אני רואה שהיה צריך לומר אין חולקים. אבל גם סומכוס מסכים שבמקרה מסוימים, מובן נמצא בספק אין חולקים.
אז אתה לא מקשר, אתה עכשיו זה... אתה מחזק את השאלה, עכשיו אני אלך מעט, בוא אני אתחיל להיכנס מתוך הדברים שלך ונראה למה זה מחזק את השאלה, כן.
אבל לא אפשר להגיד
שזה מחלוקת
כאילו
כללי,
כאילו...
במה?
בגדול כאילו, שסומכוס אומר בגדול הוא לא נמצא בספק חוקים, ובגדול חכמים הוא חשור שם בראייה. כאילו,
זה לא מחלוקת במקרה
הזה. לא חזיתית.
זה כמו שני כללים.
אז בדיוק, עכשיו זה נראה שאין פה מחלוקת בכללים. המחלוקת היא איפה ליישם את הכללים, אבל לא חולקים בכללים. נראה שגם יש מקומות שחכמים מסכימים לכלל שמביא סומכוס, ומקומות שסומכוס מסכימים לכלל שמביאים חכמים. אז בשביל זה הבאנו תוספות בבבא קמא, זאת אומרת חלוקים עליו חבריו על סומכוס. אומר שם תוספות, לא נכנסנו שם לסוגיה, דווקא בחיי גב נפלי סומכוס שראו להסתפק בדבר, והייתי מחליף פרה בחמור, והמוכר שפחתו וילדה. בכל הנח, בלא טענותם ראוי להסתפק לבית דין. אבל במקום שהספק בא על פי דבריהם, לא פליג סומכוס. אומר תוספות, יש לנו מזכיר שלושה מקרים שבהם סומכוס אמרת, חלק על חכמים ואמרת העיקרון שלו. אחד, זה המקרה שלנו, עם שור שנגח את הפרה. שתיים, מחליף פרה בחמור. שתיים, מחר שפחתו, שלוש, מחר שפחתו וילדה. המשותף, אומר תוספות, לכל המקרים האלה, זה שעוד לפני שהם פתחו את הפה וכל אחד אמר מה הוא טוען ומה הוא רוצה לקבל, מספיק שאני שמע את הסיפור האובייקטיבי ששניהם יודעים על הסיפור. אחר כך הוא טוען, הנגיחה הייתה קודם, הנגיחה הייתה אחר כך. בסדר, אבל כשאני שמע את הסיפור, עצם הסיפור הזה הוא כבר יוצר לי ספק. לעומת זאת, במקרים אחרים שמגיעים לבית דין, ואני עכשיו טוען, תקשיב, הייתה הלוואה והוא החזיר לי חצי, ואני אומר, מה פתאום, החזרתי את הכל, מה יוצר פה את הספק? הטענות, לא המציאות יותר את הספק, הטענות.
למה, אבל הרב, נגיד מציאות היה לי חולצה כזאת יום אחד, יום אחרי זה אני רואה אותה, אותו חולצה אצל חבר שלי, זה המציאות יצר?
לא.
למה לא?
כשבית דין רואה את המציאות, אני עכשיו רואה שלמשה צבי יש חולצה.
נכון, אבל אני אומר לו את כל הסיפור.
רגע.
מה? אני אומר לו את כל הסיפור.
אתה אומר, יפה אמרת. האמירה שאתה עוצר את הספק. כשבית דין רואה את החולצה עליו, אין שום ספק. כשאתה עכשיו אומר זה שלי, עכשיו פה מתחיל ספק. עכשיו בוא נדון אם זה ספק או לא. אם יש פה צריך לדון, צריך איך מחרים. בסיפור עם הפרה והחמור...
אתה גם, אתה רואה אותה...
פה שניהם מסכימים לסיפור. זה כאילו צילמנו, בסדר? כאילו צילמנו, מגיע בית דין עכשיו ביחד איתנו לחצר ורואה, אופס, יש פה גם עגל מת בחוץ. בסדר? עכשיו הוא טוען ככה, הוא טוען ככה. הספק נוצר כבר ממה שראינו לפני שהם דיברו. המציאות כבר היא צועקת שיש פה ספק.
רב, חייב להגיד שסומכוס מסכים עם הכלל הזה, כי אחרת כל אחד יכול לבוא להגיד, רגע, המחשב הזה שלי, ואז טוב,
נחלוק.
אם לא נסכים עם מוציא חברה על הראייה, טוב, תחלוקו, כאילו.
נכון, נכון.
זה מה שהוא אומר.
בסדר. כן, השאלה, זה עוד שאלה, כי אתה אומר, הוא חייב להסכים למוציא מחובה על הבריאה. בסדר, נכון. אוקיי, עכשיו... כן, אז תוספות אומר, במקרה כזה סומכוס מסכים. אז כבר מצאנו מקום שסומכוס מסכים לקהל של חכמים. בואו דוגמה רגע הפוכה. ביבמות, ספק ויבם, מה הסיפור? הרמב״ם פה הוא כבר פוסק והוא עוזר לנו להבין פה כבר את הסיפור של הגמר. יש לנו בעצם אדם, אישה, אדם מת בלי בנים, היה נשוי, עכשיו אחיו צריך ליבם את אשת אחיו המת. הוא אמור לחכות 3 חודשים בשביל להכיר את העובר. בסדר, אישה שהייתה נשואה, בעיקרון תמיד, אישה שהייתה נשואה ורוצה להתחתן עוד פעם, אחרי גירושין או אחרי זה, בעיקרון צריכה להמתין 3 חודשים, כדי להכיר את העובר, שלא יצא מצב שיש לנו ספק מי האבא, זה דבר שמסבך לנו את החיים. פה זה יותר חמור.
זה עריות.
פה, בדיוק, פה זה עריות, בגלל שזה לא רק השאלה מי האבא, זה גם שאלה האם מותר לו הלכתית להתחתן איתה. כי אם יש לו בנים, לאח הראשון, יש את אחיו, אסור לו להתחתן איתה. בסדר? עכשיו הוא עבר כל דיני התורה, והתחתן איתה, התחתן איתה כעבור חודש. בסדר?
מי מת?
ראובן נפטר, בלי בנים.
אוקיי.
שמעון אח שלו עכשיו.
הבכור? שמעון הוא הבכור?
לא משנה, יש שני אחים רק, בסדר? שמעון אח שלו בא ומייבם את אשתו. אלא מה הוא
עושה? נוסף לאישה שיש לו.
לא יודע אם יש לו אישה או אין לו, לא אכפת לי. לא אכפת לי. עכשיו הוא ייבם אותה, נולד להם בן. נולד בן כעבור 7 חודשים. עכשיו יש לי ספק, האם הבן הזה שייך לשמעון רק שהיה הריון קצר, או שהוא מראובן והיה הריון ארוך? אם היו מחכים 3 חודשים, אין מצב שהוא נולד בחודש חמישי, בסדר? זה, אין לי ספק שנולד ולד שאולי בחודש חמישי. ספק יכול להיות בין חודש 7 לתשיעי. שמיני בתקופת חז"ל לא בר קיימא, היום ברוך השם כבר יש הרבה שנולדו בחודש 8 והם חיים לאורך 5 שנים טובות ואנשים טובים וחשובים. אבל בכל אופן, לכן זה הספק בין 7 לתשיעי. בכל אופן, יש לי ספק האם הוולד שייך לה... לראשון או לשני. עכשיו הנפקמינה בירושה, למה פה הנפקמינה בירושה? בגלל שבעיקרון יבם מקבל את הנכסים, כאילו הוא מקבל ירושה כפולה, גם שלו וגם של אחיו המת. בזה שהוא באמת אשתו, הוא עכשיו כאילו גם קונה את הנחלה של האח המת. נכון, בדיוק. ורואים שם את הקשר בין היבום לבין הנחלה, שדה. עכשיו, אז האבא טוען, תקשיב, אתה בן שלי? עכשיו אני צריך לקבל את הירושה של את השדה של זה. עכשיו, נכון? עכשיו, הבן טוען, מה פתאום? אני הבן של הראשון, אז אני אמור לקבל את הירושה של הקרקע שלו, לא אתה. ויכוח מעניין, בסדר?
לא, הוא ממש שמע את אבא שלו.
כן? בסדר?
דופק אבא שלו.
סיפור מעניין, בכל אופן. לא, לא משנה הסיפור, בסדר? לא ניכנס פה לסכסוכים במשפחה, אבל... יש פה מחלוק ספק הלכתי, בסדר? שם אומרת הגמרא, הווה ממון המוטל בספק, וממון המוטל בספק חולקים. וההלכה פוסק הרמב״ם, הואיל וגם זה יבם ספק וכולי, חולקים ושווה. את הרמב״ם פוסק שם, ממון המוטל בספק חולקים. עכשיו במחלוק עצום חוץ וחכמים, הלכה כחכמים. המוצאים לחברו עליו הראייה. מה?
אין פה ראייה.
לא בנים.
רוצים לחברו.
אין פה מוחזק. בסדר, אין בעיה. בסדר, אפשר... לא. למה? בגלל שזה ירושה.
אבל לא מוחזק.
אוקיי, מקבל, אין בעיה. רק רואים מפה שהביטוי, הממון המוטל לספק חולקים, הוא ביטוי שזה לא שייך לסומכוס הביטוי הזה. זאת אומרת, חכמים מודים שיש סיטואציות אמנם מצומצמות, מאוד מוגדרות, שמסכימים, קבלים את הביטוי הזה. זאת אומרת, יצא לנו ככה. נעשים אישור קו עד עכשיו. יש פה שני כללים, שהם כללים שהם עומדים בפני עצמם, הם לא נולדו רק בסוגיה הזאת. וכולם מסכימים, נקרא לזה סיסמאות, בסדר? לסיסמאות האלה, לכללים האלה כסיסמה מנותקת מדין מסוים, כולם מסכימים. כולם מודיעים שיש מצבים של ממון המוטל בספק חולקין, ויש מצבים שהמוצאים בחברו על הבראי. אז בעצם מה יצא כאן במחלוקת? הם לא אמרו שום משפט דיני כביכול על המקרה הזה הספציפי, אלא מה הם אמרו? האם... עוד רגע, אתה כבר לקחת לנו עוד שלב שנייה. שלב אחד קודם. אני רוצה שלב אחד קודם שהוא יתאים לנו ככלל עקרוני לכל המחלוקות שאינן סימטריות, אחרי זה נשליך את זה למחלוקת שלנו. הם אמרו משפט כללי עקרוני ש, 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 שדרכו אני בעצם מקשיב ומבין איך הם השקיפו על המקרה שלפנים. זאת אומרת, ההקשבה, כשיש לי מחלוקת שלא סימטרית, אני צריך להקשיב טוב למילים, ואני מבין, אם היו אומרים לי רק את הדין, לא הייתי מבין מאיפה הדין הזה מגיע. אבל כשכל אחד אומר את הביטוי הזה שהוא לא מקביל לגמרי, עכשיו אני אקשיב בצורה עדינה פה למילים, איזה כלל, כל, לפי סומכוס, הכלל ששייך למציאות שלפנינו הוא זה. לפי חכמים, הכלל ששייך למציאות שלפנינו הוא זה. בסדר? זה המחלוקת. איזה כלל אמורים ליישם במציאות שלפנינו? זאת השאלה. מובן?
כן.
יפה. כן.
שתי שאלות. הראשונה זה מה אמרנו על שלושת המקרים של שושן אגחי ומה בספק מה
חוצה
את כל המקרים
האלה? שהספק נולד עוד לפני שהם טוענים היה ככה, היה ככה. עצם המציאות הזאת היא כבר מציאות שמסופקת מצד עצמה.
ואז זה מה שהתוספות אמר, שלא מדובר בזה ששני אנשים הביאו טענות שונות ואז לא יודעים מי צודק.
כן.
פשוט המציאות, עצם המציאות היא ספק.
כן.
הדבר השני זה מה קורה עם המקרה של יבמה וספק, ש... זה מציאות שבאמת בגדול אי אפשר לפתור אותה, אבל אם היום נגיד נלך למסמכים רפואיים, אפשר להציג תשובה פרקטית לזה.
אתה שואל הספקות האלה, האם בבדיקות גנטיות יכולים להתברר, זה השאלה, נכון?
כן.
יכול להיות, אני לא, שאלה טובה, בסדר? שאלה טובה יכול להיות, שאלה מעניינת, אני לא יודע... שאלה בתחום, הנה אני מעריך שאפשר למצוא את זה מאמרים, אבל... כן. שניהם מסכימים כל אחד לעיקרון שהצד השני אומר, הם חולקים ביישום שלו במקרה שלפנים. וממילא השאלה היא עכשיו צריכה לעבור להבין איך כל אחד מביט על המקרה שלפנים, בסדר? וזה נעשה כרגע בסיפור שלנו, כן, שור שנגח את הפרה. ואת זה נעשה על ידי אחד הדרכים שנשתמש בהם, זה על ידי הקשבה, הקשבה עדינה למילים שכל אחד נוקט בהם, בסדר? אותו דבר, בדוגמה שקריאה שמה ככתבה או בכל לשון, אז שם נזמין אתכם לעיין בשיעור במיטה בארץ, רק בכיוון, לסבר את האוזן, להבין מה אנחנו מחפשים, אז שם הרב ויצמן דייק, האם זה בחינה יותר של הכתב, בסדר, של תורה שבכתב, או יותר בחינה של הלשון של תורה שבעל פה. אני לא מסביר כרגע מה הקשר, אני רק נותן כיוון, זאת אומרת, איך מקשיבים פה למילים. לא אמרתי לשון הכל, הדיון שלי הוא לא איזה שפה לומר, בעברית או לא בעברית. זה הייתי אומר בלשון הקודש או בכל לשון. זה שאמרתי ככתבה או בכל לשון, ושלחתי לשני מבטים עקרוניים, האם כשאני קורא קריאת שמה, הנקודה פה ההתחברות של תורה שבכתב יותר, או הנקודה שפה יותר ההופעה של תורה שבעל פה, כשאני בא וקורא את הדברים בפה שלי, בסדר? לא למדנו את הסוגיה, אמרנו את זה בסיבה אחת, רק כדי לתת כיוון, מה זה אומר להקשיב למילים. אותו דבר, צריך לעשות רק פה בסוגיה ולהשליך את זה לכאן. המקור, בעצם, הדבר הזה מוביל אותנו רגע לשאלה שהצגנו אותה בבוקר. לכאורה, הדין של סומכוס הוא... בוא נתחיל מהדין של חכמים. המוציא מחבורה עליו הראייה, זה שאלה איך להתייחס אליו. כרגע נסביר את זה בצורה פשוטה. בית דין אומר, תראה. אתה רוצה להוציא, אתה רוצה, יש פה איזה מצב סטטי מבחינה ממונית, אתה רוצה לשנות אותו, אז אתה זה שצריך עכשיו להביא את הראייה. זה סברה, מה שמובא בגמרא, שמאן דכאיב ליה זה לבאסיה, מי שכואב לו שילך לרופא. זה סברה שאומרים שיש לו תוקף דאורייתא, זה מחבור עליו הראייה, בסדר? זה סברה כל כך יסודית, שהגמרא אומרת, הסברה למה לקרא? כאילו, יש סברות כאלה שכל כך יסודיות, כל כך פשוטות, שאומרים, זה יותר חזק מאשר פסוקים אפילו. מה?
שלוש כאלה, לא?
גם יארג ויעבור, כן, זה דמה אחרי סומק תפי, ו? זה יכול להיות, אני לא זוכר. בסדר, בכל אופן זה סברה. עכשיו, הדין של סומכוס הוא בעייתי, למה? כי בעצם, כשסומכוס עכשיו הוא יושב פה, הוא יהיה הדיין פה, והדיינים באים לפסוק בדין הזה, מבחינה, יש בעצם אפשרות אחת להגיד, אתה תשלם את הכל. יכול להיות שהם קולעים לדין, יכול להיות שלא. הם יכולים להגיד לו, אתה פטור מהכל. אולי הם קולעים לדין, אולי לא. כשהם אומרים לו, תשלם חצי, זה בטוח לא מתאים למה שקרה במציאות. אני לא יודע מה קרה במציאות, אבל האפשרות של לשלם חצי היא בטח לא מתאימה למה שקרה במציאות.
כי זה או הכל או כלום?
כי או שהוא נגח אותו לפני שהוא נולד, או שאחרי שהוא נולד.
אבל זה ספק, מה זאת אומרת?
לא משנה. מה זה מה שאת אומרת?
זה דין,
זה דין שהוא לא אמיתי, כביכול.
אבל זה לא...
זה דין שהוא לא
אמיתי. זה פשרה, זה פשרה.
רגע, עכשיו זה אפשרות אחת לפתור את זה, זה כבר פתרון לבעיה. שנייה, לפני התשובה שלך שזה פשרה, שהיא מחלוקת, אבל לפני התשובה הזאת, עוד רגע רן, יש פה דין שהוא לא אמיתי כביכול בצורה הפשוטה של הבחינה של המציאות. זה או שקרה ככה, או שקרה ככה. אתה אומר פשרה, בסדר, זה כיוון, עוד רגע, אבל הדין פה הוא בוודאי...
זה האמת
נכון. הוא לא אמת פשוטה, כן.
אני לא מבין למה זה משנה, כי אם היינו הולכים בשיטת חכמים תמיד, כאילו, אז היה לנו 50% מהמקרים סטטיסטיים, שהיה לא אמת, אלא 100% שקר. בסופו של דבר, זאת אומרת, אז אני ב-100% מהמקרים, 50% שקר. כאילו, זה לא שהוא פחות אמת.
הוא חושב את זה 0%, אף אמת.
לא, זה חצי אמת, מאשר לעשות כאילו דין שגם בשקר, שבן אדם יפסיד לגמרי כסף. אלא כל בן אדם
מקבל
חצי מהכסף.
יש עוד 50% נראה לי.
זה דיון גדול, בסדר? מה? אני
אגיד שהרוצים לחבורה למראה על המצטן, אני אומר שהרוצה של דידי היא שלי.
לא, אבל זה לא מדובר במקרים כאלה. זה לא מדובר במקרים כאלה. מדובר במקרים כאלה שאי אפשר לדעת. זה המחלוקת.
טוב, תראה, השאלה שלך היא טובה. בואו רגע שנייה נעצור. השאלה היא טובה, בסדר? אנחנו כרגע... לא באים להסביר את כל השיטות בהבנת הגדר של המציא בחבורה עליו הראייה. אני אתן כרגע תשובה אחת, אבל זה דיון. בסדר, השאלה שלך היא טובה, וכשנכנסים לסוגיה הזאת, בטח בכל תחילת בבא מציע, שניים אוחזים ויחלוקו, יש שם דיון גדול בראשונים, באחרונים. אני אתן תשובה אחת פשוטה כרגע, בסדר? יש יתרון למציא בחבורה עליו הראייה, שבסופו של דבר בדין לא פוסק פה משהו. אפשר לראות את המציא בחבורה, להגיד, בדין אומר, תקשיב, אני, יש, עדיף לי כאילו להשאיר את המצב כמו שהוא, לא עשיתי פה פסיקה אקטיבית ויכול להיות שזה גם האמת ולעומת מצב שאני בא ופוסק, פסיקה של בית דין, דיין צריך לראות כאילו חרם מונח לו בין הלכותה, כפי נימו עכשיו גם בדיני ממונות, בסדר? שבע אדם עכשיו כשאני פוסק בצורה אקטיבית, דבר שאני יודע שהוא בוודאי שקר, זה בעיה וצריך הסבר טוב איך עושים את זה. עכשיו, יש גם לזה קושיות ושיטות, אבל נשאר כרגע בזה, תזכור את השאלה שלך ותדון בה לעומק שבשל במציאה ובמורכן, שתקמד את זה בעזרת השם. עוד מעט בדף יום, אפשר להזדמנות ללמוד את הדין. אוקיי, אז אנחנו עכשיו בעצם באים לברר את הדין של סומכוס. התחלנו בשאלה, המחלוקת היא לא סימטרית, שמנו אותה בצד, בסדר? אנחנו עכשיו באים לברר, שאלה שנייה, לברר את הדין של סומכוס. יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, הציע אביה. זה פשרה? זה פשרה. מה זה אומר פשרה? באמת, אני לא מתיימר לעשות פה דין. יש מציאות, יש בסוגיה בסנדרין, שבדף A, שכל הגדר של פשרה, יש מצבים שבהם יש בעיה לעשות כאן את הדין, כמו שהוא, או בחוסר ידיעה, או בגלל כל מיני סיבות אחרות, ואז פונים לאפיק של פשרה. בסדר. צריך לדעת שכשפונים לאפיק של פשרה, אז בעיקרון זה צריך להיות בהסכמת בעלי דין, בעיקרון. בסדר? עכשיו פה זה בעייתי, כי אין לי הסכמה של בעלי דין. אתה נותן פה דין שהוא כאילו לא תלוי, לא אמרת לי תשאל ותציע להם. בוא תציע להם.
למה צריך את ההסכמה של בעלי דין?
כי אם אתה לא, אם באים אליך לדין, אתה רוצה לעשות פשרה, אתה חייב לקבל הסכמה שלהם בעיקרון.
למה, אני אומר, אבל יכול להיות שאתה גם, אם תדון את הדין האמיתי, יכול להיות שאתה תדעי, כמו שרן אמר, אבל זה שקל לא אומר.
אתה יכול להגיד, אני לא יכול לדון פה
להתראות.
בעיקרון, עוד מעט נראה רגע שנייה פה, ניכנס לזה את עולם. ברמת העיקרון בדרך כלל, פשרה, פשט הסוגיה בפשרה בסנדרין, ככה גם החז"ל אומרים, שצריך להציע אותה לבעלי דין. יש אפילו דיון עד איזה שלב אפשר להציע להם לקבל פשרה. בסדר? האם לפני שהם מספרים את הסיפור, או שאפילו אחרי שהם מספרים, אבל אתה עוד לא יודע לאן, אבל בעיקרון המשותף שצריך להציע להם את הפשרה. הפשרה זה צריך להיות בהסכמה. בסדר? בעיקרון.
למה?
למה? מה ההיגיון שבזה? ההיגיון שבזה שהם באים לקבל דין תורה. אז אם אתה רוצה להגיד להם, תראו, אני רוצה לפסוק לכם לא על פי דין תורה, אתה צריך לקבל הסכמה שלהם.
דין תורה, פשרה, אתה ממציא שזה דין תורה.
לא,
זה לא דין תורה.
לא, יש דין תורה, תורה
בעצם. לא, יש לך תקנה שזה דין...
לא, מה זאת אומרת? פה זה לא דין תורה הרי. זה התורה... איך יכול להיות שהתורה אומרת לי? איך יכול להיות שהתורה אומרת לי? שאני פוסק פה דין, שאני יודע שהוא לא בדיוק מה שקרה. זו שאלה, תורת אמת. עכשיו, זה בוודאי לא אמת. בצורה הפשוטה של המציאות. זאת אומרת, להגיד שזה פשרה, זה יתרון מצד זה שאני אומר, בסדר, אז אני מצליח להגיד, טוב, זה באמת לא מתיימר להיות דין אמת, אבל יש לי בעיה אחרת, איך אתה מכריח אותם לעשות פשרה? האפשרות השנייה, להגיד שזה כן דין. שזה חלוקה מכוח דין, אבל אני צריך להסביר, אז הדין הזה לא הגיוני, אז איך הוא פועל? דין זה אמת, יקום את הדין תאר. בסדר? אז איך זה עובד? היסוד של המחלוקת פה, האם זה יהיה פשרה או שזה יהיה דין, הוא... על פי סוגיה שהלכנו בבבא מציע, מחלוקת רש"י תוספות. הסוגיה שם, הסיפור הוא כזה, יש אפוטרופוס של יתומים שקנה ליתומים שור. עכשיו הוא נתן את השור הזה, הוא קנה, הוא רואה שיש להם שדות, צריך לחרוש את השדות, והוא קנה להם שור. עכשיו יש תקופה שלא צריך לחרוש את השדה, חרשו כבר, או בסדר, לא יודע מה עכשיו, השור כרגע מובטל, נתן אותו לרועה, קח אותו, תראה איתו שלושה חודשים, תחזיר לנו אותו אחרי זה לקראת תקופת החרישה. קבל כך וכך כסף. עכשיו, אחרי חודש מגיע הרועה, אופס, השור מת. מה קרה? מתברר שלא היה לו שיניים, הוא לא אכל, מת ברעב. עכשיו, אומר רמי בר חמה, מה נעשה? אם נגיד לאפוטרופוס תשלם, הוא אגיד, מה אתם רוצים ממני? אני נתתי לרועה, מה יותר טוב מזה? שילמתי כסף לרועה, שישמור, מה אתה רוצה? אני איש הייטק, תביא לי לשמור על שור, זה לא כדאי. נתתי פה לרועה, הייתי מצוין? נגיד לרועה לשלם, הוא אומר, מה אתם רוצים? אני שמתי אותו, יש לי עדר שברים של 1,000 ראשים, שמתי אותו שם, התנהגתי כמו שאני מתנהג עם כל השברים שלי, מה הבעיה? נתתי לו אוכל, נתתי שהוא לא אכל. שואלת אגמר, רגע, מה זאת אומרת? אם הוא שומר שכר, אז הוא צריך לבדוק. שומר שכר, הוא לא יכול לשים, שומר חינם באמת יכול לשים את השור עם כל השברים שלו. ההגדרה של שומר חינם הוא אמור להתנהג עם הדבר הזה כמו שמתנהג עם הרכוש שלו. שומר שכר, זה דיונים בסוגיית שומרים, אבל ברמת העיקרון, ההגדרה היא שהוא צריך לשמור שמירה מעולה. שמירה מעולה זה לא כמו שאתה שומר על השברים שלך, אתה צריך לבדוק שבאמת הכל בסדר. היית צריך ללכת לבדוק אם הוא אוכל, כמה הוא אוכל, אם הכל בסדר. לא בדקת, יש לך אחריות. אומרת הגמרא, לא. מדובר פה שאין הפסד ליתומים. למה? בגלל שהם חזרו למוכר של השור ואמרו לו, זה היה מקח טעות, מכרת לנו שור בלי שיניים, בלי לספר לנו את זה. אז הוא חזיר להם את הכסף. עכשיו, אז מה הבעיה? אותו בעלים של שור, הוא תובע את הרועה. התביעה עכשיו שלו מולו, בסדר? הבעלים מול הרועה. למרות שהם לא נפגשו אף פעם עד היום, עכשיו הם נפגשים פעם ראשונה. הבעלים טוען, למה לא הודעת לי? היית מודיע לי.
זה
לא מטרופוס. סליחה, נכון. לא.
הבעלים רוצה שמישהו ישלם לו,
אפוטרופוס או... הבעלים המקורי, הוא אומר, היית צריך להודיע לי שהוא לא אוכל. היית צריך להודיע לי שהוא לא אוכל.
אז הגמרא אומר, דיבר על הדורון. מה ראית לביתון?
כן, אמר ענה לתקרה מסתובבית.
מה ראית לתור הקטעין? היא באה אליה להודואן. אתה רואה...
מה שאומר, אתה רואה את האפוטרופוס. לא, גם הגמרא בהתחלה אומרת שאנחנו אומרים לאפוטרופוסים שלים, אומר, אמר אנא לבקר המסרטט. זאת אומרת, כאילו, יש כאן
בית
דין, לא יודע עכשיו את מי אני
תובע. לא הבנתי, לא הסברתי נכון, מר אדטור הקטעין.
ואז פה הגמרא עכשיו שואלת, מה פתאום הוא שואל?
כן.
זה לא שורה של היא, הטענה של המר אדטורה, אלא הגמרא בכלל
תמיהה,
מה פתאום הוא...
בסדר, זו שאלה, מן קטעין, מר אדטורה, הרי הוא ידע בעצמו שזה מקח טעות. הם אומרים בספסירה, בסדר, אוקיי. מתואר בספסר, אחד שהוא כל יום עושה מחירה, מגלגל כספים של מוכר אלה שברים לכאן, אלה שברים לכאן, הוא לא ידע שזה. ולכן עכשיו יש לנו בעיה, בסדר? הוא לא ידע, הרועה גם כן לא ידע, אין הפסד ליתומים, אז עכשיו, אז מה הדין? לכן הוא נשבע שהוא לא ידע, והרועה צריך לשלם דמי בשר בזול, הוא לא צריך לשלם כמה שעולה שור מלא, אלא דמי בשר בזול. מה? לא. אחרי שהספסר שילם בחזרה ליתומים את כל הכסף שלהם.
הספסר שילם הכל והוא נשבע שהוא לא
ידע שזה היה הסיפור. עכשיו הרועה צריך לשלם לספסר סכום חלקי. הוא והרועה, הרועה שילם קצת, הספסר לא קיבל את כל מה שכביכול היה, כמה שווה, כמה שהוא שילם ליתומים. טוב, עכשיו השאלה, איך אני מתייחס פה לדין הזה? יש פה מחלוקת ראשונים איך להתייחס לדין הזה. אומר רש"י, תראו את רש"י האחרון פה שמובא, הדיבור מתחיל האחרון, מהאמצע. אומר ככה, ומי הוא? ארבע שורות מלמטה, בסדר? איה ומפס די יתומים, לא היה עושה פשרה בממון יתומים לשלם בזול. די את מילב בני מחילה נינו. אומרת רש"י אומר, מדובר פה בפשרה. ולכן אפשר לעשות אותה רק במקרה שהיתומים קיבלו את כל הכסף בחזרה. ואז הם לא מפסידים כלום, והפשרה שנעשית היא בין הספסר לרועה. אבל אם לא הייתי מוצא את הספסר, והיתומים לא קיבלו את כל הכסף, את הפשרה הזאת אי אפשר לעשות מול היתומים. כי רש"י בעצם בא לענות על שאלה, למה את אותו פשרה שאני עושה כאילו מול הרועה, הגמרא לא כבר הלכה שלב אחד קודם, ואמרה בוא תעשה את בין הרועה לספסר, שתלך שלב אחד קודם, תגיד אתה עושה בין הרועה ליתומים. למה היא אומרת לא, מדובר פה במקרה דווקא שהרועה בא ושילם ליתומים את כל הכסף, הספסר בא ושילם את כל הכסף ליתומים, ועכשיו הדיון בין הרועה לבין הספסר, ופה הפשרה. למה? למה רק בציור הזה מתרץ רש"י? בגלל שזה פשרה. ויתומים לא יכולים לעשות פשרה, למה? כי פשרה דורשת ויתור של כל אחד מהצדדים. מה זה פשרה? מלשון פושר, נכון? לא חם ולא קר, משהו כזה באמצע, אתה קצת מוותר פה, קצת שם, נהיה הסדרניק והכל בסדר. אז יתומים לא יכולים להיות, יתומים לא יכולים, הם לא בני מחילה כי הם קטנים, אז אי אפשר לעשות פשרה מול יתומים, אז רק בסיטואציה הזאת שהוצאתי את היתומים פה מהתמונה, עכשיו אפשר לעשות פשרה בין הרועה לבין הספסר. בסדר? יפה. מה הפשרה? אומר רש"י, יתל פשרה ביניהם, לא ישלם כל דמי השור כמו שהוא חי, אלא אור יחזיר לבעלים, הבשר שמין, משלם שני שליש. תמיד פשרה, בנוי הבשר בזול, זה במקום 600 כסף, מחשבים ב-4 דנקי. בסדר? 4 מתוך 6, זה שני שליש, אז זה הפשרה. בסדר? זה ההגדרה של רש"י. אומר רש"י, פשרה. רגע, איזה פשרה מדובר פה? בהסכמה או לא בהסכמה?
הוא מטיל עליהם.
הסכמה.
אין פה הסכמה. זה גדר, זה גדר. זה גדר שכאילו הוא קבוע, שהסוגיה מגיעה למסקנה. ככה, זה הדין. אומר השטח, זה פשרה הדין הזה. אבל יש פה פשרה, אני רושם בלי הסכמה. בעל כורחם.
זה מיוחד, זה לא
הסכמה. מיוחד, כן, זה לא הפשרה הרגילה שמדובר עליה בסנהדרין, בסדר? יש הפשרה הרגילה שבסנהדרין, מדובר במקרה, עכשיו מדברים, בואו נדבר ביחד, אתם רוצים לעשות פשרה? ואז הדיין, אחרי שהם מסכימים, בא ואומר משהו שנראה לו סביר, והם חייבים לקבל. אם הם כבר הסכימו, הם חייבים לקבל. בסדר? זה לא כמו מגשר שהוא מציע עד שמגיעים לעמק השווה. הדיין קובע את הפשרה, אבל רק אחרי הסכמה של הצדדים. פה הוא לא שאל אותם בכלל. הוא פסק בלי לשאול אותם, אבל פסיקה של פשרה. רגע. אומר תוספות, דמי בשר בזול, פירש רש"י הטיל פשרה ביניהם, ורבנו תם פירש דין גמור הוא. זה דין גמור, למה זה דין גמור? צריך להסביר שלמה זה דין גמור. אם זה דמי בשר בזול, אז איפה זה דין, איפה זה דין גמור? אז אתה צריך להסביר לי כאילו את הדין, כל פרט בדין להסביר למה הוא מוצדק. זה לא התפשרות, זה לא זה ויתור, אלא כל פרט מדויק. למה? אומר רבנו תם, אם היה מודיעו, היה הספסר שוחטו מיד. אם עכשיו הרועה היה בא ומספר לספסר, תקשיב, הוא לא אוכל השור הזה, אז מה הוא היה עושה הספסר? הוא היה שוחט אותו מיד, הוא לא יכול לחכות לעוד חודש לשוק השברים העונתי, כי הוא לא יחיה עד אז, הוא היה שוחט אותו מיד, ואז מה הוא היה מקבל? מוכר אותו בזול. לכן בדיוק את הסכום שהוא גרם לו להפסיד, הוא לא גרם לו להפסיד סכום של שור שלם, כי הוא לא יכול לחכות לקבל עליו את מלוא הסכום, כי הוא לא היה חי עד אז, הוא היה צריך למכור אותו היום. היום הוא היה מקבל רק דמי בשר בזול. אז זה מה שהוא צריך לשלם לו, לכן זה דין גמור, זה לא פשרה. אז יש מחלוקת בין רש"י לתוספות.
לא,
האם מדובר פה פשרה או דין גמור?
הרב, רבינו תם, אז מנהל את זה מהמילים
מהפי
בשר, כאילו
שהוא היה שופט
את זה?
כנראה, כך הוא מבין, מהפי בשר בזול, כן? זה מה שהייתי עכשיו מקביל. השור הזה כאילו הוא בשר, הוא לא שור, כי אני לא יכול לחכות, אני צריך לשחוט אותו היום. אז הוא בשר ובזול, כי היום מקבלים מחיר זול, אז ככה, כן, ככה רבינו תם מזמין.
מי מה היה בשוק? יש שתי שאלות. יכול להיות שהתקצר יכול לטעון אני לא יכול לבדוק אם השור שקיבלתי יש שיניים כי אני פחדתי שאם אני אבדוק את זה אז השור ינשך אותי
אז אל תהיה רואה שברים
בסדר
לך צחק שוש בשבירה
בסדר לא כי הוא
זה העבודה שלו
לא כי אולי אפשר לומר שהכימונאי זה שהוא קנה ממנו אז, לא יודע,
זו
היה
רמאי
והייתה
לו
איזושהי
אפשר... בסדר, לא יודע, אולי אנחנו לא נכנסים לאולי, בסדר?
בסדר,
לא יודע,
כן,
שאלה?
כן, שאלה שנייה, ואם תגיד שלא, אז הסופר הראשון הוא לא חצוף, הוא לא צריך חצוף?
למה?
הוא מוכר דבר, ויש לו אפשרות לבדוק מה הוא מוכר, שיבדוק מה הוא מוכר.
זה לא שכריח, זה לא משהו שהוא, הוא לא חשב לבדוק את זה בכלל. הוא מוכר 1,000 שברים ביום, בדרך כלל הכל בסדר. וגם בדרך כלל... בסדר,
אבל... שר שמוכר כל יום המון שברים, הוא לא יכול
לבדוק כל שבר. וחוץ מזה שהוא בונה על זה גם ש... אם כבר יש בעיה, מי שקונה הוא לבדוק. פה זה מקרה מיוחד כזה, שקנו את זה יתומים, הוא הביא את זה לרועה, הרועה היה לו הרבה, לא... מקרה מאוד לא שכיח, בסדר? זה לא... אין פה מישהו שהיה לו בסדר, אבל אחרי הוא צריך לראות מי אחראי, בסדר? כולם צדיקים, אנשים טובים, אבל מישהו צריך לשלם. כן.
כאילו בעצם לתוספות זה כזה חצי מקרה ספציפי, כי אם זה היה ביום משהו, אז המשלם לא רגיל, כאילו...
שואל שאלה טובה, בסדר? אתה שואל שאלה טובה, כי זה קושי על תוספות, שואל פה היתרון לרשי. בסדר? כי תוספות, הדין פה הוא לא מסויג דווקא לתקופה כמו דמי בשר שמוכר היום, זה לא מה שכתוב. ואז הייתי בודק עם יום שוק, דמי בשר בזול, זאת אומרת אפילו עם יום שוק היום משלם דמי בשר בזול. פה זה היתרון לרשי.
שהשור היה יכול להשמין. אם השור היה אוכל עוד, הוא היה יכול להשמין, היה לו יותר בשר, אז
הם מוכרים אותו ביקר. אבל, אוקיי, אתה... אוקיי, אתה לא אומר את זה, אבל אתה לא אומר את זה.
הוא אומר שהם מוכרים אותו בזול.
בגלל, לא, בגלל שאין יום שוק היום.
הוא כתב על יום שוק?
לא יכולנו להשאותו עד יום השוק שהיה מת קודם. בסדר? אז כאילו זה כבר הוא קימטה. אז זה כבר חיסרון. הוא קימטה תמיד זה חיסרון.
מתאים לעשות הוא קימטה זאת מאשר אחד יש דין.
בסדר, נכון. אוקיי, אז אנחנו יודעים שזה לא מתחיל מה הוא קימטה לא הוא קימטה, זה נובע מתפיסות, בסדר? הרב מגדיר את המחלוקת בין רש"י לתוספות. אז השולחן ערוך כותב בהלכות דיינים, דרך אגב, אספר לכם סיפור קצר. על באר אליהו, ספר שהרב הוא כתב גם על באר אליהו, גם על הלכות דיינים וגם על הלכות עדות. והרב צביודה מאוד, מאוד חיכה, כאילו, אחד מהמפעלי חיים של הרב צביודה, זה כל ההוצאה של הכתבים של הרב, הוא מאוד מאוד חיכה שהספר הזה יצא, והיה אמור לצאת על הלכות דיינים ולכות עדות. סוף סוף יצא הספר, הביאו אותו לרב צביודה, והוא הוציאו, למרות שבסיכום היה שמוציאים על שני הדברים האלה, הוציאו רק הלכות דיינים. היום יש גם איזה הוצאה ללכות עדות גם כן, שהוציאו כבר תקופה יותר מאוחרת. ומה שיש לנו בשס הלבן זה רק הלכות דיינים. והרב ציודה, למרות שהוא כל כך חיכה לזה, הוא לא הסכים לפתוח את הספר, בסדר? כי זה מאוד כאב לו. בכל אופן, ומי שסיפר את זה, הוא תאר כאילו איך מידת האיפוק אצל הרב ציודה, כאילו שהוא... שזה לא שלא אכפת, הוא חיכה לזה מאוד, כל ספר שהיה מגיע של הרב מיד הוא היה פותח, הוא מרוב שזה כאב לו, הוא לא הסכים, לא פתח את הספר והסתכל עליו ככה מהצד, סגור ובסדר.
למה לא מכניסים?
מה?
למה לא מכניסים את
זה ש... אני לא יודע, לא, אני חושב שמכון הרצייה הוא זה שהוציא את ההמשך. זה של מוסד הרב קוק וזה מכון הרצייה, לא נכנס פה לפוליטיקות. לא יודע, לא יודע, אני לא יודע מה הסיפור הפוליטי או לא פוליטי, לא יודע בדיוק מה הסיפור, בסדר? טוב, בכל אופן, השולחן ערוך כותב ככה, מביא שם את מלכות דיינים, נושא ונותן עם בעלי דינים עד שיודעו לי דברי העד וכו', מדורש בכל כך דברי הדבר, או יעשו פשרה. מדייק פה הביאור הגרא, ככה מסביר הרב,
שדווקא הם.
בגרסה בדיוק, שכתוב יעשו פשרה ולא כתוב יעשה פשרה. כתוב על בעלי הדינים שהם יעשו פשרה, ולא שהדיין יעשה פשרה. בסדר? גם לא כתוב יציע, כאילו לא כתוב יציע להם פשרה. כתוב, בגלל שכתוב כאילו בלי יציע, כתוב יעשו פשרה, לא כתוב יעשה פשרה, סימן שפשרה היא חייבת להיות דרכם. גם אם הוא עושה זה יהיה בהסכמה שלהם והוא שליח שלהם, אבל הוא לא יכול להכריח אותם לקבל פשרה. ככה כאילו מדייק אגרה, שאינו רשאי להוציא וכו'. זה שיטת התוספות הבא במציע. אבל לדעת רש"י יעשה אף בעצמו כן פשרה. אוקיי, אגרה קצר, מה הוא אומר? שהשולחן ערוך הזה פוסק כמו תוספות, שבסוגיה שראינו קודם, אבל לשיטת רש"י אפילו הדיין יכול לעשות פשרה בעל כורחם. אומר הרב, בבאר אליהו, אנחנו לא נראה פה את הכל, בסדר? פירש רש"י, יטיל פשרה ביניהם, לא ישלם כל דמי השור כמו שהוא חי, כי אני באמצע. הרי שיטיל ביניהם פשרה, משמע שפסק הן שלא מדעתם. עונה בתוספות כתבו זה דין גמור, ואין לנו ראיה מכאן, סוף הפסקה, שאפשר לעשות פשרה שלא ברצון בעלי דיני. זאת אומרת, מתוספות, מכיוון שהסיפור פה הוא דין גמור, הוא לא יכול לשמש לנו ראיה שאפשר לעשות פשרה בלי הסכמת בעלי הדין. אבל לרש"י שאמר יטיל פשרה ביניהם, יש לנו ראיה שלשתת רש"י אפשר לעשות פשרה בעל כורחם. אומר הרב, זהו לדעת תוספות, לדעת רש"י יכול לעשות ביניהם אפילו פשרה גמורה. במקום, שימו לב, שאי אפשר בעניין אחר ואין הדין יכול להתברר כלל. אומרת, מה ההבדל לפי רש"י בין פשרה שמציעים לבעלי הדין לבין פשרה שאפשר בעל כורחם?
שבעל כורחם זה רק שאי אפשר
שאין ברירה. זה פתרון של אין ברירה. כשהדין לא יכול להתברר, יש מקרים שהדין יכול להתברר, אבל הוא דין קשה מאוד, או דין שהוא, לא יודע, מכל מיני סיבות, ואז אני מציע להם לעשות פשרה. אבל במקרים שהדיינים אומרים, תקשיבו, אלה הנתונים, אין פה עוד מה להתברר, זה משהו שאי אפשר להביא עליו עדים, וזהו, אנחנו תקועים, אבוי סתום, עכשיו יכולים הדיינים, לשיטת רש"י, לקפות לעשות פשרה, על פי מה שהדיין יציע.
מה
יש
לשיטת רש"י?
מה?
מה יעשו לשיטת
תוספות?
זה לא אומר,
במקרה,
אם יש
להם
50-50,
הם
לא יכולים, הדיינים לא יכולים
לעשות. שאלה טובה. יגיד, לא יודע, יש עוד פתרונות, יש כל הדיינים כבר. יש, עד יהיה מונחת שיבוא אליהו, עד שיש, יכול, יהיה מונחת שתסכימו לעשות פשרה. לא יודע מה, יכול להיות עוד פתרונות, שאלה טובה, אני צריך לראות. בסדר? אבל, זה שיטת רש"י. לפי תוספות, וזה יכול להיות שם, זה דין גמור, ולכן פשרה אפשר רק בהסכמה. טוב, אז בעצם הגדרנו שבמקרים שאין יכולת ברור, לפי רש"י אפשר לעשות פשרה בעל כורחם. לפי תוספות לא, גם שם אני צריך לעשות דין גמור או פתרונות אחרים יצירתיים שאני לא יודע כרגע מהם. נחזור למקרה שלנו. חוזרים עכשיו למקרה שלנו, אצל סורפוס. לכאורה זה נכנס לקטגוריה של מקרים שאין פה אפשרות ברור. בסדר? אין לי פה דרך לברר את זה. אולי היום בבדיקות פתולוגיות כאלה ואחרות אולי אפשר, בטח תקופת חז"ל פשוט אין לי דרך לברר את זה. מה אני עושה? אומר סומסוס יחלוקו. לפי רש"י נסביר, זה מקרה שאני עושה פשרה בעל כורחם, היחלוקו הזה הוא פשרה. בסדר? ואז בזה ניצלנו אביעד מהקושיה שקודם הקשנו על מה שאמרת, איך אפשר לעשות פשרה בעל כורחם? תשובה לשיטת רש"י, במקרה כזה אפשר לעשות פשרה בעל כורחם, כי אין לי ברירה. תוספות יגיד, לא, זה דין גמור. איך זאת השאלה? אז לפי רש"י, לכאורה זה יותר מובן, בסדר? רש"י אומר, תקשיב, אין לי פה ברירה, אני עושה פה פשרה, באמת אין מה לעשות, אז זה מקרה שאני יכול להפעיל את הכוח הזה של פשרה. צריך לראות מה יגידו חכמים, בסדר? רגע, לפי תוספות עכשיו, אם זה דין גמור, אני צריך להסביר למה התשלום של החצי הזה הוא דין גמור, כי לכאורה זה לא דין גמור. כן,
למה אפשר להגיד שהמחלוקת בין סומכוס לחכמים זה בדיוק השאלה אם אפשר לעשות פשרה בעל כורחם, וסומכוס אומר אפשר לעשות פשרה בעל כורחם כמו רש"י, ונפסק כחכמים שאי אפשר.
בגלל שהסוגיה בבבא מציעא היא כן להלכה, אז אתה לא יכול לתלות את מחלוקת הראשונים שם בדעת
סומכוס. אני אגיד שזה דעת חכמים, סומכוס לא מסכים, אנחנו לא הולכים כדעת חכמים.
אבל הראשונים, גם רש"י וגם תוספות מפרשים את דבריהם להלכה. כל אחד מהם, הוא התכוון שדבריו יהיו להלכה. אתה לא יכול להגיד שאחת השיטות שם ידעה שהיא רק לדעת יחיד של סומכוס שהיא לא נפסקת עליו.
לא, אז רשי ימין אחרת. השיטות תבין שמה שסומכוס אומר זה כמו שרשי ימין. בכל ה...
שלפי תוספות, מחלוקת סומכוס וחכמים, האם אפשר... אוקיי, אבל... אני חושב שזה קשה, למה? כי אין שום רמז בלשון של סומכוס שבזה הוא חולק על חכמים.
לא,
אני צריך להגיד, עושים פשרה... אני לא שמעתי... אם זה את הנקודה שהם חולקים, הייתי צריך לשמוע שהם חולקים בנקודה של פשרה. לא שמעתי.
זאת אומרת, זה הבית דין, עכשיו אומר להם אתם חולקים. וחכמים אומרים לא,
הם עושים חבורה על הבריאה. אני חושב שאתה מוכן לתאם, לא? אני לא יודעת אם זה קשה. אולי אפשר, בסדר? יכול להיות. אבל אני לא יודעת אם זה קשה. מה זה?
השליח
הזה
למחוקת הקיימת. הבית סומכות זה חכמים. את רעשי.
לא, תוספות, בא להסביר לך בתוספות, בסדר? מה תוספות להגיד? איך אומרים שזה דין גמור? אומר רן, הם לא אומרים, מה שאומרים דין גמור זה לפי שיטת חכמים להלכה, אבל שיטת סומכוס באמת לשיטתו אפשר לעשות פשרה בעל כורחם.
לא, אפשר גם להסביר את סומכוס בדין שהוא כן פשרה.
פה
בשור
שאגב את הפרה.
גם בשור שאגב את הפרה.
לא, אבל תוספות אומרים דין גמור שאי אפשר לעשות פשרה בעל כורחם.
נכון, הם יגידו שאפשר להגיד שאולי חוסר ידיעה. של הצדדים, זה בעצם כאילו חוס, כמו שהוא היה יכול למכור את זה, זה כאילו אותו...
שידים גמור?
כן.
בסדר, ומשהו אחר, רן רצה ללכת לכיוון אחר, עוד מעט אנחנו נציע אפשרות אחר. מה שרן רצה ללכת לכיוון, שבאמת לסומכוס זה לא ידים גמור לפי תוספות. ובאמת שם יהיה פשרה בעל כורחם, והמחלוקת בין סומכוס לחכמים...
שיגידו את
זה. לא, הם לא יתייחסו שם. לא הזכירו שם, גם צריך לראות מה הם אומרים שם, בסדר? אבל אני חושב שהקושי הכי גדולה להגיד בלשון. לי נראה זה לא נכנס בלשון.
עוד שאלה, במקרה של ספק ביבם, זה כאילו זה ממש לא דין גמור, אחד מהם צריך לקבל הכל. אז מה יגיד תוספות שם?
שוב, ספק ביבם.
ספק ביבם, אבל חולקים, זה הדין. אבל ברור שזה לא דין גמור.
והחולקים אפשר.
לא,
אני לא יודע אם זה לא דין גמור.
מה? זה לא דין גמור, אף אחד מהם לא צריך לקבל חצי.
רגע, שנייה. מה שנסביר בסומכוס למה זה דין גמור לשיטת עוסקות, זה גם יסביר בספק ויבא. בסדר? כן, נרים.
כן. בנוגע למקרה בבא בציח. הרי מה הטענה של הספסר? אני כל היום, אני מטפל בהרבה שברים, אין לי זמן. ואני גם לא אמור לבדוק כל שור שמגיע אליי לראות מה קורה שם.
כן.
גם ההורה יכול לקרוא לי כל הטענה. אני כל יום מביאים לי לשמירה, מביאים לי לשגירה, מביאים לי בקר שאני אשמור עליו. אני לא יכול לבדוק כל שור ושור, מה הוא עושה כל שנייה, ולבדוק מה המצב שלו ומה שלומו.
תשובה לא נכון. ההבדל של זה משלמים לו כסף.
זה כמו שתעשה בביסית על 20 ילדים ותגיד, אני לא יכול לבדוק כל רגע מה קורה
איתם. גם על הספסר משלמים כסף.
נכון, נכון. אם היית בא אליי באותו רגע, אותו יום, היית מחזיר את כל הכסף, אתה צודק? לא היה לי שום טענה כלפיך. הטענה שלי כלפיך, למה חיכית? באת אחרי שבועיים. זה כמו שאתה בא לחנות, בסדר? אם תבוא באותו יום, יש לך איזה פגם.
אני לא יודע מה שאתה אומר.
אז אני עכשיו אסביר. אם אתה עכשיו קנית איזה מכשיר שהוא פגום, תבוא באותו יום, תגיד, פתחתי את זה, ראיתי זה פגום, אני רוצה להחזיר לכם, אין בעיה, חוק מחייב, יחזירו לך את הכסף. אבל אם הגעת אחרי חצי שנה, תגיד, לא פתחתי את זה, שסגור בארון, עכשיו פתחתי, ראיתי פגום. תגיד, תלך מפה, מה אתה רוצה מפה?
מי אמר שהוא הגיע אחרי חצי שנה, ואולי הרואה הגיע אחרי יום?
הוא הגיע, לא, כתוב שהוא הגיע אחרי זמן, שאם, הטענה שלו, אם היית מודיע לי בזמן, היה לי מה לעשות. לא יודע כמה זמן, שבוע, שבועיים, לא יודע. אבל היה זמן שלא הודעת לי, אם היית מודיע בזמן, אין לי טענות. אבל אני לא יודע. הגיע אחרי שבועיים, בסדר? נגיד, אז הוא הגיע אחרי שבוע, מה הבעיה? למה לא אמרת לי מיד? היית אומר מיד, הייתי שוחט אותו ומוכר.
אבל הוא מטפל בכל כך הרבה שברים, איך הוא יכול לשים לב את
שור
ושור, לראות...
קיבלת כסף? תגיד לי, אני לא לוקח את העבודה. אתה בא לקבלן, שלם לו כסף, אתה עושה לי עבודה תוך שבוע, שיפוץ עם כל הבית. אחרי שבוע, מה קורה? לא, היה לי הרבה עבודות. היה לך הרבה עבודות. תגיד לי, אתה לא יכול לקחת את העבודה. הסכמת לקחת את העבודה, קיבלת כסף, זהו, אחריותך. טוב, אנחנו עוצרים פה, נריה, נריה.
כן, יש.
אז אחרי זה נזמין.
עכשיו, במקום שור ילד. אתה עושה עשרים ילדים, מה? לא, לא
יכולתי
לשמור על
עבורים. טוב, אנחנו, אחרי זה נזמין לך, אם תרצה, בסדר, אנחנו כרגע עוצרים. עכשיו אנחנו באים, רישור קו, אנחנו עכשיו באים להבין את שיטת תוספות בהסבר סומכוס, בסדר? אני מסכם רגע עד כאן, אני מסכם מה עשינו עד כאן, עד כאן עשינו את העבודה הקשה, את העמל, בבירור הסוגיה, בלסדר את שיטות של רש"י בתוספות, להגדיר את השאלה טוב, ועכשיו מכאן אנחנו ניתן את התשובה שבעזרת השם תיתן את המענה לזה. מה שראינו עד כאן? אחד, המחלוקת הלא סימטרית. שתיים, בעצם את המחלוקת רש"י תוספות, שלפי רש"י אם זה פשרה אנחנו יותר מבינים את סומכוס, לפי תוספות אם זה דין גמור אז צריך להסביר, שם הבנו, רבנו תם הסביר לנו את זה דין גמור בסיפור עם השור שלא אכל, אבל אצלנו לכאורה לא מובן איך זה דין גמור, למה הפסיקה הזאת היא מתאימה לאמת, את זה צריך להסביר עכשיו, ואת זה נחזור דרך המחלוקת שנה סימטרית. כשמקשיבים ללשון של סומכוס, הוא אומר לשון מיוחדת, ממון המוטל בספק. הוא לא אומר ממון המסופק, בסדר? או הוא לא אומר ספק ממוני. ביטוי ממון המוטל בספק. היום אנחנו רגילים, כבר השתפשפנו, כן? נשחקנו, ורגילים להגיד על, על, על כל מיני דברים שהם לא ברורים, זה מוטל בספק. זה כבר נהיה מטבע לשון כזה. המקור שלו זה סומכוס. אבל כשיש לנו מקור של מטבע לשון בחזל, צריך להקשיב לו טוב. זה כל מילה מדויקת. למה חזל השתמשו בביטוי ממון המוטל בספק? כששומעים בפשט, זה כאילו אומר לנו שיש איזו מציאות כזאת שהכותרת שלה היא ספק, והממון נמצא שם. אם אני הולך כמו ילד עכשיו קטן, בסדר? מקשיב כאילו פעם ראשונה. הרבה פעמים ילדים קטנים, כשאתה אומר להם ביטויים שהם סלנג, הם כאילו מפרשים אותך כאילו כפשוטו. נשים עין על הדלת, אז הוא יתרפס עכשיו על כיסא וישים את העין שלו מעל הדלת, או כל מיני סיפורים כאלה. אנחנו כבר רגילים, אז ישר כאילו מבינים את הכוונה, אבל עכשיו אנחנו צריכים לקרוא את חז"ל כמו ילדים, זאת אומרת כמו כאילו במפגש ראשוני כזה. יש מציאות של ספק שכאילו הממון מוטל שם. המציאות הזאת, בואו תחלקו את זה שנייה רגע, נעבירו שני צדדים. אנחנו, יש שתי צורות, דיברנו על זה כמה פעמים, יש שתי צורות, ומה שאנחנו אומרים עכשיו הוא יסוד כללי במושג הספק, והוא מסביר המון המון דברים. נתחיל רגע לפני הדף, בסדר, עוד רגע, נראה בפנים. אחד המקורות בתורה למציאות מסופקת היא עגלה ערופה. עגלה ערופה, בעצם מוצאים גופה, אדם שנרצח ולא נודע מי יכהו, מה קורה? יוצאים בית דין ומודדים וכו', יוצאים בית דין, אם זה קרוב לעיר מסוימת, בית דין של אותה העיר, אם זה לא קרוב, זה בדיוק בין שתי עיירות וכדומה, בית דין גדול בירושלים, ובאים עושים את כל פרשת עגלה ערופה, אומרים ידענו לא שפרו את הדם הזה. מה זה ידענו לא שפרו? חזק כבר שואלים, מה אחי, אתה חושב שהם שפרו את הדם? לא, אלא שלא פתרנו ולא למזון ולא לוויה. אבל בעצם זה אומר יש פה איזה אבא אמינה שכל עם ישראל פה כביכול עכשיו אחראי פה על הרצח הזה, או עיר מסוימת או שכל עם ישראל, לכן מגיעים הבית דין. עכשיו אם יודעים מי הרוצח אז לא עושים את כל זה, זאת אומרת כל האחריות מוטלת עליו. ברגע שלא יודעים מי הרוצח, האחריות מוטלת על כל מי שהוא בתוך הספק. אם זה קרוב לעיר מסוימת, אז כל אנשי אותה העיר, ואם זה לא קרוב לעיר ספציפית, אז כל עם ישראל עכשיו הוא כביכול בספק רוצחים. אנחנו יודעים שרק אחד מתוך 6 מיליון, ולמרות את כל עם ישראל בספק רוצחים. וזה מציאות נוראית, שעם ישראל יהיה בספק רוצחים, לכן באים עכשיו בית דין, כדי לשחרר את עם ישראל מהספק הזה, בשביל זה פרשת עגלה ערופה, כדי שהם יגידו את המשפט, ידינו לא שפכו את הדם הזה. ועכשיו זה בעצם מוציא את עם ישראל מהמציאות הנוראית של ספק רוצחים.
יש עוד מציאות את זה.
מה?
גם השם תלוי.
נכון, נכון, יש עוד הרבה, כן, כן. דרך זה רצים להסביר, דרך הגלאוף. עכשיו, יש שתי צורות עקרוניות להביט על מושג של ספק. יש צורה אחת להגיד ספק, זה אי ידיעה. דיברנו על זה הרבה פעמים. אני לא יודע, יש תשובה אחת, יש אמת אחת, אני רק לא יודע מה היא. ויש אפשרות להגיד לו ספק, זה לא רק אי ידיעה, אלא באמת יש פה מציאות מורכבת. יש פה מציאות מורכבת. המשלנו, נמשיל את זה, הרב ויצמן המשיל את זה, לדוגמה, שתי שאלות. אם אתה שואל עכשיו, האם אתה נמצא עכשיו בחדר סגור, אתה שואל אם השמש כבר שקע או לא שקע. יש לזה תשובה אחת, צריך פשוט לצאת החוצה, להסתכל, האם היה פה שקיעה במקום שאנחנו נמצאים או לא היה שקיעה. בסדר? אפשר להתפלל או אי אפשר להתפלל. כשאתה שואל, האם יש לי עכשיו שתי מצוות לפניי, בסדר? או יש לי שני אידיאלים, אני רוצה עכשיו לבחור בין, אני יודע מה, לגור במקום כזה או במקום כזה. פה יש לי אידיאל, לא יודע מה, להקים יישוב חדש ויישוב הארץ, כאן יש לי אידיאל של, לא יודע, להחזיר אנשים יותר בתשובה. עכשיו מה לעשות? אין פה הכרעה, אתה לא יכול להגיד יש פה איזה הלכה בדיוק מה לעשות. יש פה שני אידיאלים אמיתיים, ויש ספק שהוא נוצר באופן מהותי מהרכבה של שני אידיאלים שונים, שעכשיו אני נפגש איתם במשבצת אחת. זה ספק מהותי. אומר הרמח"ל ואדיר במרום, והעניין, כי כל מה שמסתפקים בה אינו שאפשר שלא יהיה, אלא אדרבה, הכל יש. אלא שאתה מאירים בדרך ספק, כמו שבארנו לך, ואחר כך יראו בדרך ודאי שכל הדברים פרשו בדרך קבע. טוב, אני לא מבין כבר מה הוא התכוון פה הלאה, אבל היסוד הזה אומר הרמח"ל, יש מציאות רוחנית כזאת, שזה לא ספק, זה לא מצב שכאילו, שאחד הצדדים הוא שקר ואחד הצדדים הוא אמת. באמת, בשורש הרוחני של המושג ספק, שני הצדדים הם אמת. רק הרגע הם אמת שמופיעה בצורה מורכבת שיוצרת אצלנו ספק, וזה עתיד להתבהר הדבר הזה, לא יודע בדיוק איך. פעם נתנו, הראינו גם איך זה בא לידי ביטוי במציאות הפיזית, דרך אנרגיה גרעינית, אבל מסוכן עכשיו לדבר על זה, אבל אם יוצא מישהו נסביר לנו אחר כך בשקט. טוב, בכל אופן, לפי היסוד הזה, מסביר הרב ויצמן את שיטת סומכוס לפי תוספות. סומכוס בעצם אומר, ברגע שיש לי ספק שהוא נולד מעצם המציאות, כמו שראינו קודם את ההגדרה בתוספות, שכל הגדרות, כל ההגדרה של סומכוס מוטל בספק, זה לא במקרה שהוא נולד מהטענות, זה לא נקרא מוטל בספק. כשהמציאות עצמה מסופקת, זה אומר שהממון הזה הוא מוטל במציאות הרוחנית של ספק. וכל מי שעכשיו שייך פה במציאות הזאת, באמת הממון משוייך גם אליו וגם אליו. בגלל שפה אני לא יודע מתי הייתה הנגיחה, אז יש שייכות לעגל הזה כביכול, לאחריות על המיטה של העגל גם לבעל השור וגם לבעל העגל. יכול שזה היה ברשותו, יכול שזה היה ברשותו. ולכן באמת, באמת הרוחנית, באמת המציאותית שלנו כביכול, יש תשובה אחת מה קרה. אבל בגלל שאני מגדיר את זה כממון המוטל בספק, שהספק דיני, הוא יוצר פה מציאות רוחנית דינית, ששני הצדדים באמת שייכים בה. ולכן הדין יחלוק הוא דין גמור. שוב, הוא לא מתאים לאמת המציאותית שהייתה, אבל בכיוון בסוף המציאות הדינית של התורה יש לה מציאות, היא מציאות ממשית, למרות שזה משהו רוחני. שאם הקדוש ברוך עכשיו, הדברים מתגלגלו בצורה כזאת, ונוצר פה ספק דיני מהותי, לא שנובע מהתנות, ספק דיני מהותי מעצם המציאות, מבחינתי עכשיו, במציאות הדינית שניהם פה עכשיו יש להם אחריות על הדבר הזה. כמו שכשבעגלה הרופה, למרות שאני יודע שיש רוצח אחד, ובטל ברוב, כן, בטל לא ב-60, בטל ב-2000, ב-6 מיליון. למרות זאת יש פה מציאות רוחנית שמוגדרת, ככה הגדירו, ככה התורה הגדירה. בדבר הזה ברצח, לא אומרים את זה על כל דבר, שם אני מגדיר כל המשרד עכשיו ספק רוצחים. זה לעשות פעולה כדי לשחרר להכריע מהספק הזה. אותו דבר פה, יש פה מציאות דינית שאני מגדיר את שניהם כאחראים לה. אותו דבר מחליף פרה בחמור וילדה, ובוחר שפחתו וילדה. וזה ההקשבה לדברים של סומכוס, זה ממון המוטל בספק. בסדר? אז זה קודם כל היסוד של סומכוס. פה צריך להוסיף, המקורות הנוספים שיש לכם בדף, זה קשור לעוד כלל, שהוא נקרא כוח הכלל בממון. שבאמת, נגיד את זה בקצרה, שבאמת בכל ממון, יש, איך אני יכול להיות משוייך בממון שלך באמת? כי באמת בכל ממון הוא לא שייך רק לי, גם הכסף שלי והרכוש שלי הוא לא שייך רק לי, הוא שייך לי בעיקרון, אבל יש לו גם אחיזה לכלל. לכן הכוזרי אומר שאני מביא דמי מעשר, או מעשר בהמה, זה משהו שהוא חלק של הכלל בממון שלי. הרב ככה, באיגרת פ"ט, מה שמובא לפניכם, הוא מסביר ככה את עניין השבת אבדה, למה כשאין סימן, למה כשאין סימן אני צריך להחזיר, וכשאין סימן אני לא צריך להחזיר? כי גם כשהחפץ יצא מהבעלים שלו, עדיין הוא משוייך אליו, אם יש סימן, אז כוח הייחוד גובר בממון, זאת אומרת, זה הכוח שמייחד אותו לבעלים מסוים. ברגע שאין בו סימן, ואין לי יכולת לקשר אותו לבעלים שלו, אז עכשיו כוח הכלל גובר בממון, ולכן כל אחד מהכלל הזה שימצא אותו יכול עכשיו לקבל אותו לעצמו. אז על פי היסוד הזה, על גבי זה, אנחנו אומרים, פה הספק הוא מאפשר לי, בגלל שבאמת גם לכולם, כאילו גם הממון שלי הוא, יש לו בחינות שהוא שייך ברמה מסוימת לא רק לי, אז כשנוצר ספק עכשיו גובר הכוח של השיתוף של שנינו בדבר הזה. בגלל ששנינו מסופקים במציאות הזאת, עכשיו גובר הנקודה הזאת. וזה דבר נוסף. הגדר היסודי הוא הגדרה של ספק מה שהגדרנו קודם. ולפי זה בערנו את שיטת תוספות בסומכוס. בסדר? וגם הקשבנו בצורה עדינה למחלוקת שינה סימטרית, ללשון המיוחדת שסומכוס נוקט בה, שפה זה ממון המוטל בספק, זה לא יהיה מתאים לכלל הרגיל שלא מוצאים החבורה עליו הראייה. במקרה של יוון וספק, גם חכמים פה, הם ידעו שזה מוקדם ממון המוטל בספק, יצטרך לבוא ולהסביר למה, בסדר? זה לא עשינו כרגע. מה ההבדל בין המקרה הזה לחכמים שפה הם מודיעים ושם לא? בסדר, זה עוד שלב לעשות. כן.
גם כאילו המקרה הפוך, למה דווקא פה עושים פוסקל, אבל יש מקרה שעושים פוסקל, כי צריך לבוא עליו הראייה.
הגדרנו. כשזה רק הטענות, אני לא מגדיר שיש מציאות של ספק. המציאות היא לא של ספק. אתם מתווכחים ביניכם. כשאתם מתווכחים, תפתרו את הוויכוח, תביאו ראיות. ברגע שהמציאות עצמה היא מסופקת, עוד בלי שפתחנו את הפה, זה מראה שיש פה מציאות רוחנית של ספק. והממון מוטל במציאות הזאת. עכשיו זה עניין מאוד עמוק. מה שהרמח"ל כותב פה באדיר במרום, זה דברים שנובעים ממקומות מאוד עליונים. בסדר? שיש מציאות במקומות עליונים, ששם באמת התשובה היא לא ככה או ככה, אלא שכל התשובות נכונות. בסוף לעולם שלנו זה יורד. מה, עם הרבנית? נו, ספר.
שניים באים לרב, אומרים לרב, יש לנו איזה ריבן. אז יאללה, תפור. אז הוא בא לרב, תשמע לרב, היה סיפור ככה וככה, וכתוב מגיע לי. הרב לא שודק. והשאים אמרו, פתאום הרב, צ'אלה, עוד צדדים, היה ככה וככה, אז קיצור מגיע לי. ולא רב.
אז זה עומק הסיפור. טוב, עד כאן לב השיעור. אני מסכם אותו. אם נספיקו להסביר את אחת המחלוקות שהבאנו לכם בהרחבה, נספיק. אבל זה היה חשוב לי שזה יישב טוב. בסדר? ראינו, דיברנו על כלל מחלוקת שינה סימטרית. שמה אומר הכלל הזה? כשאני מזהה מחלוקת שהיא לא מקבילה אחד מול השני, צריך להקשיב טוב טוב ללשון, ודרך הלשון, במקרה הזה פה, הלשון של סומכוס, העמקנו והגענו ליסוד יותר עמוק בדבריו. לא הסתפקנו בזה, גם רצינו לראות איך זה יישב לנו גם שאלה, קושייה דינית, סברתית, בדין של סומכוס, בסדר? אז תמיד אנחנו ננסה לחבר את זה גם לזה שזה יתחבר לעוד קושיות, כמו קושיות נוספות שלא הספקנו להגיע לכולם. בסדר, אז זה בעניין הזה. ראינו גם את המחלוקת רשי תוספות, הקדמנו אותה על פי הרב, ודרך זה היה קושייה ברשי יותר מובן, תוספות היה פחות מובן דעת סומכוס, והמענה שנתנו לקושייה הזאת, הסברתית, היא גם בסופו של דבר העירה לנו את הלשון המיוחדת של סומכוס, על פי יסוד כללי של ספק, שזה כלל בפני עצמו, זה כלל, הוא לא מובא במיטב הארץ ככלל, אבל אני יודעתי, זה כבר ראיתי הרבה סוגיות שהיסוד הזה מבאר אותן. תזכרו את זה ככלל, תכניסו את זה בראש, הכלל של ספק, להתייחס לספק כספק מהותי ולא רק ידיעה שלנו, הוא מבאר הרבה סוגיות. היום רק הזכרנו את עגלה ערופה וממון המוטל בספק, זה קשור גם לסוגיית כל ספקות דאורייתא. נכון, האם זה מדרבנן או מדאורייתא, והשם תלוי, ועוד הרבה דברים, בסדר? עכשיו, מי שיש עוד כוח... חמש דקות, נראה אם נצליח לפי זה לתרץ פה עוד קושי אחת או יותר. אומרת הגמרא, מקור 8 א', שניים אוחזים בטלית, זה אומר אני מצאתי, אז אומר אני מצאתי, אז אומר פלטי גם מגולת שלי. אז מה הדין? כל אחד נשבע שאינו פחות מחצי והם חולקים. אומרת הגמרא, אולי נגיד שהמשנה היא לא כמו סומכוס. למה? כי הרי לפי סומכוס, הממון המותר לספק חולקים גם בלי שבוע. ופה חולקים רק עם שבוע. אז הגמרא מתרצת משהו. לא משנה מה. המערה מקשה בכלל על הקושייה. משם תלמידיו. מה השאלה? הרי ברור שהמשנה היא לא כמו סומכוס. שכתוב שניים אוחזים. והרי סומכוס אמר יחלוקו גם כשהם לא אוחזים. גם כשיש אחד שהוא מוחזק במעות, בסיפור שלנו היום, בסוגיה שלנו, שור שנגח את הפרה, האוחז פה הוא אחד. נכון? בעל השור הוא המוחזק במעות. אז אם תקביל את זה למשנה שלנו, היה צריך אפילו אחד אוחז בתלית. אתה כאילו הגמרא מציגה את הבעיה לחבר את זה לסומכוס רק מצד השבועה. אבל עוד לפני זה, שניים אוחזים בטלית, זה כבר אומר לך שזה לא סומכוס, כי לפי סומכוס זה לא תלוי באחיזה בכלל. אפילו כשאחד אוחז, לא רק ששניים אוחזים. אז מה הבעיה בכלל לחבר את זה לסומכוס? זאת שאלת המערם. לפי היסוד שאמרנו, זה מובן עכשיו. למה זה לא מפריע? כי המוחזקות, לפי סומכוס, הנקודה היא האם הספק נוצר מהטענות או נוצר מהמציאות. במקרה של שור שנגח את הפרה, לא אכפת לי שלא שניהם אוחזים. זה שאתה אוחז במעות זה לא אומר כלום בכלל על הטענות. כאילו, עדיין יש לי פה ספק מצד המציאות, האם הוא נגח לפני או אחרי. אבל בתלית, אם אחד אוחז תלית והשני לא אוחז, כששניהם אוחזים, יש לי ספק מול העיניים עוד לפני שהם דיברו באמת של מי זה. אבל אם אחד אוחז, אין לי ספק.
אבל אין ספק במציאות,
כאילו,
או שאחד מהם לקח קודם, או ששניהם לקחו
בבת
אחד,
אבל
במציאות
עצמה אין ספק. לא, שהמציאות שמתגעת... לא, לא נכון, רגע, תחזור לשור שנגח את הפרה, גם שם אין לי ספק במציאות, הספק הוא לבית דין במציאות.
אבל בוא נגיד, שני אנשים
יודעים, אחד משקר. לא, הגמרא כבר דנה שם. אם אחד משקר או לא משקר, גם פה אולי אחד משקר, גם פה אולי הוא יודע.
אנחנו אומרים, אני לא יודע.
לא משנה, אבל... בסדר, אבל... לא משנה. לא משנה עכשיו. הנקודה היא שהמציאות שמתגלה לעיניים של בית דין לפני שהם פתחו את הפה, היא מסופקת. בשור ושנגח את הפרה, זה לא תלוי במוחזקות. ופה זה תלוי במוחזקות. בסדר? לכן זה... זה פותח השאלה של המערם. אותו דבר... מה? נכון, זה התירוץ שמובא בתוספות. הנה חינמי, בסדר? אבל אתה צודק.
אפשר גם לומר שמדברים את זה דווקא במקרה של יפן וספק. זה הרבה יותר הגיוני גם. וגם שם, שניהם שלהם אותה קרבה לא נורמלית.
לא, אני אגיד לך למה, רגע, סליחה, אני אגיד לך למה זה לא מה שתוספות הרץ. כי תוספות לא התייחס למוחזקות. תוספות לא התייחס למוחזקות. זה ברור שזה לגבי מה שתוספות הרץ. אני לא בא להגיד שזה לא מה שתוספות הרץ. אני לא צריך פה עוד שלב של מה שאמרנו, להסביר למה המוחזקות פה היא לא משחקת תפקיד. כי תוספות דיבר על טענות מול ספק בלי טענות. הוא לא דיבר על מוחזקות. המערם הרי הכיר תוספות. ולמרות תוספות הוא יקשה את הקושייה הזאת שכביכול יש פה עוד יסוד של מוחזקות. איך אתה מתעלם מהיסוד הזה? אז התשובה איך אני מתעלם מהיסוד? כי אני הולך לשורש הגדר של תוספות, זה לא רק בסדר, שורש הגדר להבין מה ההבדל בין ספק במציאות מול ספק בטענות, השורש הזה נכון גם כלפי המוחזקות. אז זה כן נובע מתוספות, אבל על פי ה... זה טוב שזה מתאים לתוספות, כי הסברנו שיטת תוספות, כן? אבל זה על פי היסוד שקדם. עוד דבר קטן, הסוגיה שם בבבא מציע היא... טוב, האמת שלא נספיק. בסדר, מי שרוצה שיראה את שאר הדברים, או שיגש אליי מתישהו אחר, או שיראה במיטב הארץ. בסדר? נעצור כאן, אבל תראו שם במיטב הארץ הוא מתרץ על פי היסוד הזה חמש קושיות. בסדר? זה רק מבסס עוד יותר את היסוד שאמרנו. לא הספקנו להראות את זה מספיק מבוסס, ולא מאוד זאת, אני חושב שמה שעשינו נראה שיש בסיס רחב להגיד את הדברים. טוב, שכוח.